נתחיל? נהדר, טוב, שלום עליכם לכולם, שבוע טוב ומבורך. נו, בישורת האחרונה, אוטוטו פסח, יישר כוח לכולם על הכל, גם יישר כוח לאימנואל על ההכרחה שניכנס לשיעורים בהגדה כל יום. אז במשך השבוע האחרון אנחנו עוסקים כל יום בהגדה, ובעזרת השם נמשיך גם בשבוע הקרוב, בשש ורבע, כל יום ככה, שלושת רבעי שעה בהגדה, וישר כוח גדול לרונן שהוציא את הדברים כתובים. אני רוצה לגעת בנקודה אחת שקצת נגענו בה השבוע במשך השיעורים, אבל ללמוד אותה ולהיכנס אליה, בעיקר עסקנו השבוע בבנים, בשאלות, במה שאינו יודע לשאול, בסדר הבנים. אחרי השאלות עוברים לפסקה חדשה שמתחילה בצא ולמד מה ביקש לבן הארמי. נכון שכולם זוכרים אותה? בוא נסתכל רגע כהקדמה על רמב״ם. עמנואל, אם תוכל, תשים אותו לשנייה אחת בצד, שנראה גם אותו. על הרמב״ם כשהוא מתאר את מבנה ההגדה, והוא מדבר על הפסקה הזאת של צא ולמד. הנה, אתם רואים את הלכה ד'. אז לפני שאני אכנס אליה, אני אגיד לכם מה כתוב לפני כן. לפני כן כתוב, זה פרק שביעי בהלכות חמץ ומצה, ומתחילים לספר שם על מצוות סיפור יציאת מצרים. וכתוב שם לפני כן, שמצוות תעשה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, זה עוד לפני מה שאתם רואים עכשיו. והוא מביא את המצווה, זכור את היום הזה, והגדת לבנך, ומסיים במשפט הידוע, שכל המספר, המרבה לספר ביציאת מצרים, או כלשון הרמב״ם, כל המעריך בדברים שהראו ושהיו, נו, הרי זה משובח. בסדר? יופי. אחר כך הוא אומר שצריך להודיע לבנים, על זה דיברנו כבר השבוע, על הבנים ועל השאלות, כל בן לפי דעתו, שצריך לעשות שינויים בלילה הזה כדי למשוך את הבנים, שהם ישאלו מה נשתנה, ואז הוא מגיע לפרט הנוסף של ליל הסדר, והוא הלכה ד'. בוא נקרא אותה. וצריך להתחיל בגנות, ולסיים בשבח. כלומר, מאפיין חשוב נוסף בליל הסדר, חוץ מזה שצריך שהכל יהיה בשאלות ותשובות, ושאם אין לו בן, אשתו שואלתו, ואם אין מי שישאל, הוא שואל את עצמו, וזה הוא עסק לפני כן, ואפילו היינו כולנו חכמים, זה היה סוף הלכה ג', אתם רואים אותה, היה לבדו שואל לעצמו, ועל זה סיפרה אגדה כזכור את מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע, נכון? וכולם היו חכמים ומצווה עלינו לספר. ואז הוא עובר למאפיין השני. וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. כיצד? מתחיל ומספר שבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועים אחר ההבל ורודפים עבודה זרה. ומסיים בדעת האמת שקרבנו הקדוש ברוך הוא לו והבדילנו מן הטועים וקרבנו לייחודו. אוקיי, זה נקרא מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זאת הפסקה של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, נכון? ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, אוקיי? וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעו במצרים וכל הרעה שגמלונו, ומסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו ובחירותנו, עכשיו תשמעו, והוא שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. וכל המוסיף ומעריך מדרש פרשה זו, הרי זה משובח. יש פה דבר מעניין מאוד. קודם כל, אתם רואים שברמב״ם יש שני דברים, הרי זה משובח. קודם כל, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, נכון? וחוץ מזה, כל המעריך ומוסיף ומעריך מדרש פרשה זו. הרי זה משובח. זה מלשון הרמב״ם, אין את זה בגמרא ובמשנה. זה דברי הרמב״ם. אבל מה הוא אומר פה? איך מקיימים מתחיל בגנות ומסיים בשבח? לא כשאומרים עבדים היינו לפרעה ויוציאנו השם אלוקינו, אלא בדרש פרשה זו, אתם רואים את המילים עוד פעם? הוא מסיים בניסים ונפלאות, והוא, זה הרעיון של מתחיל בגנות ומסיים בשבח, שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה. אז אני רוצה ברשותכם להיכנס לפסקה הזאת של צא ולמד ושל ארמי עובד אבי. אבל לפני כן אני רוצה לפתוח בכמה שאלות. בסדר? זהו, יישר כוח, אפשר להוריד את המקור. אני רוצה לפתוח בכמה שאלות מאוד 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 פשוטות. השאלה הראשונה, הפרשה הזו, כולם מכירים, עוסקת במקרא ביקורים. נכון? מי שלא זוכר, והיה כי תבוא אל הארץ, מסופר על פרשת מקרא הביקורים, ושמי שמביא את הביקורים, קורא את מקרא הביקורים ומתחיל בפרשה. וענית ואמרת לפני השם אלוהיך, ארמי עובד אבי. גם מי שאין לו חומש או יש לו סידור, לא משנה, או כל מי שזוכר בעל פה, הפרשה הזאת, תחילתה של פרשת כי תבוא, והשאלה הראשונה שלי היא, מכל הפרשות בתורה שעוסקות בסיפור השיעבוד במצרים ויציאת מצרים, למה בחרו דווקא בפרשה הזאת? נכון? שאלה פשוטה, לגיטימית? הרמב״ם אומר שהדרשה בפרשה הזאת היא המתחיל בגנות ומסיים בשבח, נכון? וכל המעריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח. זה מדהים. הוא לא אומר את זה על שום דבר חוץ מעל הדבר הכללי של מצוות סיפור יציאת מצרים. ובאמת זה ארוך מאוד הקטע הזה. זאת שאלה אחת. למה בחרו בפרשת מקרא ביקורים? כל התורה מלאה בסיפורים על יציאת מצרים, שיש בהם גנות ויש בהם שבח. שאלה שנייה היא מאוד מהותית. הרמב״ם אמר, הרגע ראינו אותו, שידרוש מארמי עובד אבי, עד שיגמור כל הפרשה. זה הגיוני, כי צריך להתחיל בגנות, ולסיים בשבח. אז אני קורא לכם רגע את הפסוקים, אתם בטח זוכרים אותם, אני קורא אותם במהיר מהיר, כי אנחנו אומרים אותם בהגדה עם הדרשות. וענית ואמרת לפני השם אלוהיך. מפה מתחילים, נכון? ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם במתי מעט, זוכרים? במתי מעט בשבעים נפש. ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, דרשה, נכון? ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. טוב? ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. וישמע השם את קולנו וירא את עוניינו, זוכרים? זה הדחק ואת עמלנו אלו הבנים ואת לחצינו זה הדחק, סליחה, נכון? יש כאן דרשות דרשות, זוכרים אותם? ואז ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים, ומה דורשים שם ובאותות ובמופתים? אלו 10 המכות. דם, צפרדע, נכון? רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, בצח חדש באחיו, נכון? יופי. זהו, בזה מסיימים. הרמב״ם אמר לגמור את כל הפרשה, נכון? אז תשמעו את הפסוק הבא, תגידו לי למה אותו לא דורשים. והביאנו אל המקום הזה, וייתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. זה השבח, לא? מישהו אמר לי, סימן שבא להגדה לא היה ציוני. נו באמת, בואו נעלה רמה קצת. או, לא, זה רק ההגדה בגלות, לא הבנתי. אז בארץ ישראל אני כן צריך לדרוש ויביאנו? אל תתרצו לי את התירוץ המצחיק, אולי נגמרו הדרשות. כי בספרי יש דרשות יפהפיות על הפסוק ויביאנו. ואני לא מבין. אם הרעיון הוא להתחיל בגנות ולסיים בשבח, אז מה משה רבינו אמר לנו בשם השם? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי. אז למה אתה לא מסיים בויביאנו? שאלה טובה. מה יותר פשוט? זה סוף הפרשה. אני מבין, אחרי זה כתוב, שמביא הביקורים, אומר לכהן, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. אוקיי, אני מבין שזה לא קשור כבר לדרישה, כי זה כבר חוזר למקרא ביקורים. הבנתי. אבל למה חתכת את ויביאנו? שאלות קשות מאוד. הבחירה בזה, ושימו לב שברמב״ם, אצל הרמב״ם, זה עיקר הסיפור. והוא שידרוש מארמי עובד אבי, עד שיגמור כל הפרשה, וכל המעריך הוא מוסיף ומעריך, סליחה, בדרש פרשה זו, הרי זה משובח, ראינו את המקור. מה העניין? ושאלה שלישית, אחרונה לפני השאלה שעליה דיברנו השבוע, אבל עכשיו אני רוצה לראות את כל המכלול, זה פילי פלוט, לאט לאט. יש פה בעיה אפילו בעברית קצת בפירוש, בפסוק, או בפרשה. ארמי עובד אבי, זה לשון יחיד, נכון? על מי אני מדבר? על אבא שלי. כלומר, מי מביא את הביקורים? האדם הפרטי, 100%. אז אם אתה מדבר על אבי, אז תראו את המשך הפסוק, וירד מצרימה, ובעל ההגדה מבין שאבי זה יעקב, נכון? אני הולך עם בעל ההגדה עכשיו, שאבי זה יעקב, ומי זה הארמי? לבן שביקש לעקור את הכל. אנחנו נוסעים עם ההגדה, קדימה. ויגור שם במתי מעט מי? אבי. קודם כל, לפני שאני שואל שאלות מבחינת הלשון בעברית, הוא הלך מלבן למצרים? איזה מין היסטוריה זאת? זה הסיפור? הוא יצא מחרן ונסע למצרים? אני יודע שהוא נסע מחרן, והגיע לארץ ישראל, וכאן אולי הגיע הזמן שהילד ישאל שאלה שאני לא יודע למה לא שואלים. אבאלה, בכל ההגדה של פסח, אין לך מקום שנייה אחת להתייחס למחירת יוסף? לכן ירדנו למצרים, לא? ככה אני זוכר. כך כל אחד מאיתנו זוכר. אין אות, אין רמז. שמישהו פה מחר מישהו. שיעקב הגיע ובמראות הלילה הקדוש ברוך הוא אמר לו אל תירא מרדה מצרימה. את כל הסיפורים האלה אין להם אות. באמת יעקב עבר מלבן למצרים? זה באמת מה שאתה רוצה לספר לי? מה כתוב פה בכלל? ושאלה מבטיח אחרונה לפני השאלה העקרונית האחרונה. זה לשון יחיד ועובר ללשון רבים וחוזר ללשון יחיד, שימו לב. ארמי עובד אבי. הדובר הוא היחיד. ואז ויראו אותנו, ויענונו, ויתנו עלינו, ונצעק, ויביאנו. ואז זה חוזר, ואתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. הבאתי, זה הבנתי, כי אני מביא. אבל למה אתה לא פותח בארמי עובד אבינו? מה זה ארמי עובד אבי? ויראו אותנו, אתה מדבר על כולנו, לא? ארמי עובד אבינו, אתה מדבר בשם הכלל או בשם הפרט? אם אתה מדבר בשם הפרט, אז זה באמת מוזר, הוא אבינו. סיימתי את השאלות, אני חוזר עליהם בשנייה, למה בכלל בחרו את מקרא ביקורים, ולא את כל הפרשות האחרות. אם מקרא ביקורים, למה פשוט לא עסקו בפסוק האחרון, צריך לגמור את כל הפרשה. נכון? היסטורית, מה הפירוש? שלבן עובר מ... שיעקב עובר מחרן מלבן למצרים? שום שאלה אגב היא לא שלי פה. השאלות האלה שואלים אבן עזרא והרשב"א, ולכן הם מגיעים למסקנות אחרות, אבל לפי בעל ההגדה. ובסוף, היחיד והרבים פה, זה מאוד חזק. ועכשיו לשאלה המהותית, שאיתה נתחיל את הכל. ובה עסקנו בשבוע שעבר קצת, אבל פתאום כשאני חושב על הכל וחשבתי על זה השבת קצת, זה פילי פלאות, הכל ביחד. מה עושה פה לבן הארמי בכלל בסיפור? למה הוא מעניין? למה הוא קשור לסיפור יציאת מצרים? איך אומרים בעברית דוגרי? אם מישהו היה מבקש מכם, ספרו לילדים את סיפור יציאת מצרים מתחילתו. אתם הייתם מגיעים ללבן ולחרן? תשובתי לא. זה לא קשור. בקטנה שאלתי איך הוא הגיע מחרן לסיפור של מצרים, אבל מה זה בכלל קשור? זה סיפור בפני עצמו. השאלה הזו אני יכול לשאול אחרת. כל פסקה בהגדה קשורה לפסקה הקודמת. זה יצירת מופת. אין מילה לא קשורה למילה הקודמת. איך נחתתם פתאום ללבן? מאיפה הוא הגיע? מי דיבר עליו? אז אמר לי, אזכיר את ההגדה, נזכר בה ביחד, ונראה עד כמה באמת הדבר הזה מחייב הבנה, ופה אני חושב שמתחילה מהפכת עולם. בוא נסתכל. שבוע אמרנו שלבן, הראה נכון, הוא הגיבור של ההגדה. אז נלך לאט לאט. ההגדה מתחילה אחרי שהילד שואל מה נשתנה, בעבדים היינו לפרעה במצרים. ולכן צריך לספר ביציאת מצרים, אפילו כולנו חכמים, ואז מגיע מעשה ברבי אליעזר, זוכרים מי שיש לו אגדות, תראה את זה, זה ברצף ככה. מעשה ברבי אליעזר, נכון, הם היו חכמים ונבונים, גדולי העולם, וסיפרו ביציאת מצרים כל הלילה. שויה. וצריך את הסיפור הזה לספר לכל הילדים, נכון? לכן ברוך המקום, ברוך הוא, שנתן תורה לעמו ישראל כנגד ארבעה בנים, בסדר? מעולה. חד חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול, תפסנו, נהדר. הלאה. ואז, מה מתחיל? מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו פסקה שכולם מכירים את ההתחלה שלה, ולדעתי היא הפסקה שפחות זוכרים אותה בעל פה בהגדה. פסוקים מיהושע, שכמעט לא שמים לב אליהם. שימו לב אליהם. סיימנו עם זה שיש ארבעה בנים, וצריך לדבר עכשיו, והגדתה לבנך, את פתח לו. נכון? אז מה אנחנו מחכים? לפתוח את הסיפור. מצוין. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה כמו שדיברנו, יפה מאוד, זה כמו היו היה, פתיחת סיפור. פעם אחת, לפני הרבה הרבה שנים, בארץ רחוקה רחוקה, מתחילים סיפור. נהדר. והסיפור הזה יצטרך להיות לכל הבנים, מצוין, בוא נתחיל אותו. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. אגב, מי זה אבותינו? שאלו כל ילד יהודי, ברוך השם, מי זה אבותינו? אברהם, יצחק ויעקב, נכון? יופי, אז בהגדה יש משמעות אחרת לאבותינו, תקשיבו. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר ויומר יהושע אל כל העם. כה אמר השם אלוהי ישראל, זה ההגדה של כולם, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם. פרח! אלוקינו, אלוקי אבותינו, פרח. זה יפה, מסע שורשים, תרח. טוב, אז אני מבין, כבוד סבא רבא, בכל זאת. אבי אברהם ואבי נחור. אל תכעסו, אבל אתה הולך לדבר עכשיו על כל הבני דודים? כבר מה זה מעניין אותי עכשיו הסיפור של נחור? אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. טוב. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו. ויתן לו את יצחק, יופי, חוזרים אלינו, חכו. ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו. בטוח שזה חיוני להגדה? חשבתי שמספרים עלינו היום. על יציאת מצרים. ויתן לעשיו את הר סעיר. ויעקב ובניו ירדו מצרים. בוקר טוב. מה זה קשור כל הסיפור של נחור? אני יודע שכתוב ביושע, שם זה קשור, אבל למה זה בהגדה? ואז תשמעו הלאה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. זה אני מבין שפותח. אבל למה חייבת להיות הקדמה לברית בין הבתרים עם נחור וכל הסיפור? חכו. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. שנאמר ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם. והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. אז חבר'ה, אני רוצה להתחיל מנקודה אחת, פשוטה פשוטה, ואז לחזור לכאן. אתם יודעים למה מתחילים במקרא ביקורים? למה בחרו בכל התורה כולה דווקא את מקרא ביקורים? אני אגיד לכם. יש המון פרשות שעוסקות במצרים. אבל זו הפעם הראשונה, זה פי לפלוי, שבא בן אדם ומספר את סיפור שיעבוד ישראל במצרים, ויראו ויענונו, ואת הסיפור של היציאה ממצרים, בגוף ראשון, ויראו אותנו, ויענונו, הבן אדם שמספר את זה, מעולם לא היה במצרים. הוא מבלף. איך אני יודע שהוא לא היה במצרים? כי הוא מביא ביקורים. אם הוא מביא ביקורים לכהן, אז הוא לא היה במצרים. אז איך הוא מספר סיפורים עכשיו, שהוא עבר את עוניינו ואת עמלנו, הוא זוכר את הדחק, הוא זוכר מה היה עם הילדים, ואיך לקחו אותנו מהמרטפים, ואיך ניתקו אותנו, מה, אתה עובד עליי? ראי ואהובי, זו הפעם היחידה בתורה, שבא אדם, ומספר בגוף ראשון, עוד מעט תראו, גם יחיד וגם רבים, זו נקודה מהותית מאוד, חכו, על משהו שהוא אישית, אמיתית, ביולוגית, פיזית, מעולם לא חווה. הפסקה הזאת תסתיים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אז רוצים להראות לנו איך אפשר לראות את עצמך בשיעבוד מצרים. עכשיו תשמעו את השאלה השנייה ששאלנו ואת התשובה עליה. למה לא מדורשים את הפסוק האחרון והביאנו אל המקום הזה? ארץ זבת חלב ודבש, הרי זה השבח. כי זה כבר לא בקריטריון, זה כבר לא חידוש. זה שאתה במקום הזה אני יודע, עובדה שאתה מביא ביקורים. אני רוצה שתספר בגוף ראשון רק על מה שאתה לא היית. לכן עוצרים בסוף ויוציאנו. עוצרים בעשר המכות, באותות ובמופתים. והביאנו, זה לא חוכמה שאני מספר לך בגוף ראשון. עד איפה אתה מספר בגנות ובשבח, ומעריך ומוסיף בדרש פרשה זו, עד המקום שאתה פיזית מעולם לא היית. אבל אתה בא לתאר שאתה חווה עכשיו את שיעבוד ישראל במצרים. זוכרים שלפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר? לא הוצאתי את עצמי משום כלל, אני חווה את זה. ביחיד וברבים. הרמי עובד אבי ויראו אותנו. אני חווה את זה כיחיד, כי אתם יודעים מה זה בכלל כל הסיפור של פסח וקורבן פסח? כל הסיפור של קורבן פסח הוא שהיחיד מביא קורבן, אבל הוא קורבן ציבור. אין עוד קורבן כזה. זו המצווה היחידה. והשנה ערב פסח שחל בשבת, בעזרת השם יבנה המקדש השבוע ונגיע לבנות את המקדש ולהגיע לשם, אז אנחנו נקריב קורבן פסח בשבת. אין אף קורבן חוץ מקורבנות הציבור תמידים ומוספים שקרב בשבת. אז למה פסח קרב בשבת? כי בפסח, הרב קוק מתאר את זה מדהים בעולת ראייה, דיברנו על זה השבוע בשיעור, כי בפסח כל כלל ישראל בא לידי ביטוי בכל יחיד. אנחנו יושבים בחבורה ואוכלים את הקורבן בבית עם המשפחה. לא במקדש. אני מביא קורבן שמתאר את יציאת מצרים של כל עם ישראל, אבל עוסק ביציאת מצרים שלי. וכל עם ישראל עובר דרך הפריזמה שלי. הציבור מתבטא בכל יחיד ויחיד. זה קורבן פסח. וכשאני מתחיל את הדרשה, אני מתחיל אותה בלשון יחיד, ארמי עובד אבי. זוכרים את יוסף הצדיק מתוודע אל האחים? המשפט הראשון שלו הוא העוד אבי, אבי חי. אחרי זה הוא מדבר, גשונה אליי והיגשו, ומרגע זה הכל בלשון רבים. אל הסדר זה לשבת עם המשפחה ואני יוצא ממצרים. עכשיו תשמעו, זה פילי פלאות. לבן הוא המהות של כל ההגדה הזאת. הוא המהות של ההגדה, תשמעו את זה, זה גבלת. זה לא בטעות, הכניסו פה את נחור ואת תרח. בואו נדבר טיפה על לבן. הזכרנו אותו השבוע, ואני רוצה לקחת עוד פעם קצת זמן אליו. לבן הזה קראנו לו כשדיברנו השבוע סטארט-אפיסט גאון ברמות שקשה לתאר. יושב לבן הארמי כבר בפרשת חיי שרה בסיפור עם אברהם ויצחק ואליעזר, אתם זוכרים? יושב לבן, אתם זוכרים שהוא מעיף את בתואל מהעסק? לאט לאט בתואל בכלל לא רלוונטי. ומקבל את אליעזר עבד אברהם, ותופס שיש פה השקעה, השקעה. הוא מבין שלא רק את רבקה רוצים ליצחק, אלא בבית הזה של אברהם, תמיד יבואו אל המשפחה שלי לקחת את הבנות לבנים. אל משפחתי תלך. לבן תופס את זה, והוא מתרגש מאוד. אל תתייחסו אליו עכשיו בקטן. הוא ענק. איך אנחנו רואים תמיד? הוא סבא של כולנו. הוא אבא של רחל, הוא אבא של לאה, ולפי חז"ל הוא אבא של בלהה, והוא אבא של זלפה. וההתמודדות בין לבן לבין יצחק היא ההתמודדות שמכל השנה הרגע שצריך לעסוק בה הוא ליל הסדר, ועוד מעט נראה שזה סיפור האגדה, חכו, זו מהפכה. כשלבן ירדוף אחרי יעקב ויתפוס אותו, אני רץ קדימה, אבל אני עוד מעט חוזר אחורה. כשהוא ירדוף והוא יתפוס אותו, אז הוא יצעק, למה גנבת את אלוהי? אבל הוא יגיד באותו פסוק, ואתה לא חלכת כי נחשוף נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? כשאתה קורא את הפסוק אתה לא מבין את הקשר. אתם יודעים מה זה אלוהיו? אלוהיו זה שאתה לא תרצה לחזור לבית אביך. ואני רוצה להסביר את זה. לעם ישראל יש שני כוחות, שרק בהופעת שניהם ביחד, כל המהלך שמתחיל מבריאת העולם, מאדם הראשון, עד לגאולה השלמה יוכל להופיע. אלה שני כוחות נוגדים מאוד משמעותיים. הכוח האחד הוא הכוח, הייתי קורא לו במילים לועזיות, הקוסמופוליטי, האוניברסלי. ואני רוצה לדבר עליו בפן החיובי. הרצון להקים בית תפילה לכל העמים. היכולת להשתלב 2,000 שנה, 2,500 שנה, 90% מההיסטוריה של העם הזה, בכל מדינה, בכל מקום, ולהפוך להיות בפרונט. להוביל את הקפיטליזם ואת הסוציאליזם ואת הקומוניזם וכל איזם שיש בעולם. וכשיגיע העולם לכל מיני מדעיזם ופייסבוקיזם, תמיד יהיה שם איזשהו יהודי שיוביל את העניין. הכוח הזה להיות אוניברסלי, להיות קוסמופוליטי, הוא כוח חשוב מאוד מאוד בעם ישראל. הוא מהותי. יש בו סכנה אדירה. כולנו מכירים אותה. הוא הכוח של ההתבוללות בעולם. הוא הכוח שמשכיח מאיתנו מי אנחנו. אבל הוא כוח שלא תוכל להוציא מהיהודי. זה מהותו. יש ליהודי כוח אחר, שאם תנסה להכחיש אותו, הוא תמיד יבצבץ. כוח הפוך. הכוח המתבדל. הכוח האינסופי. הכוח שלא מתייחס אל העולם. הכוח שעסוק בנצח. הכוח שאומר, אין עולם. אין עולם. אני כל כך אוהב את זה שהאפיון של חגיגות יציאת מצרים, של היהודים, אנחנו לא שמים לב לזה. רק כדאי לחשוב על זה לשנייה אחת כדי לפתח את זה עם עצמנו ועם הילדים שלנו אפילו בליל הסדר, זה כל כך חשוב. יצאנו ממצרים בתתוו ניסן בצהריים. בעצם היום הזה הוציא השם את צבאות ישראל ממצרים. אין חברה בעולם שביום שבו או ברגע שבו קרה האירוע האדיר הזה, האינדיפנדנס, העצמאות, החירות, הליברטי, אני לא יודע מה. אין חברה בעולם שברגע שזה קורה לא תציין את זה. לא תעשה יום עצמאות. לא תעשה פטישים וספרי. אנחנו בליל הסדר, ביום שאחרי, בצהריים, בשעה שיצאנו ממצרים, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, הולכים לישון ואוכלים תשובות. כלום. שום אירוע. מתי אנחנו עושים את האירועים? כשאנחנו יוצאים ממצרים, אבל בחוץ עוד יש מצרים. מה זה ליל הסדר? ליל הסדר זה שיש דלתות סגורות, ואני מודיע, כל ערל וכל בן אחר לא יאכל, פה יש דלת של יהודי, פה יש דלת של מצרי, ואין עולם. אין פרעו. אין מצרים. ואני יוצא ממצרים. הצגה. מעליכם ברגליכם, מקילכם בידכם, פסח, מצר ומרור. הדם על המשקוף ועל הדלת, פנימה, לא החוצה. ואני יצאתי ממצרים. את כל הסרטים ההוליוודיים על היציאה עצמה ממצרים, נשארנו לאקסודוס ולהוליווד שיקבלו אוסקר. זה לא קשור אלינו בכלל. זה לא מרגש אותנו בכלל. בן חורין הוא מי שאי אפשר לקחת ממנו את החירות שלו. בן חורין הוא מי שבמצרים יוצא ממצרים. בן חורין הוא מי שאוכל כבר מצה ופסח. כשהוא במצרים, כי הוא כבר לא במצרים. זה הפן של ליל הסדר מלמד אותנו יותר מכל דבר אחר. אנחנו הגענו למצרים, ועוד רגע נדבר על זה, כדי להרים את מצרים, כדי להעלות דברים בעולם, עוד מעט נדבר על זה, אבל אנחנו יוצאים ממצרים, ומאפיינים את הצד עכשיו ההפוך מלבן, את הצד שבו אנחנו נבדלים מהעולם כולו. זה שם החג, פסח, פסח השם בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. אנחנו לא הם. אלה שני כוחות. לא יעזור לאף אחד, אי אפשר יהיה להתכחש לשני הכוחות האלה. שני הכוחות האלה מתחילים באדם הראשון, כך מתאר הכוזרי, ועוברים דרך הגרעין של אדם עד נוח, וממשיכים בגרעין של נוח עד אברהם. ושם מתחיל סיפור יציאת מצרים. בעבר הנהר ישבו אבותיכם, תרח, אבי אברהם ואבי נחור. גם באברהם יש את הכוח של החסד, של הנתינה, של היציאה, של לגייר את כל העולם, ושל ההליכה לארץ כנען וההיבדלות. עכשיו תשמעו, זה גבל. נחור הולך לפה, ומשם יבוא עוד מעט לבן, חכו. אברהם הולך לפה, ומשם מגיע יצחק. עבודת הבירורים עוד לא נגמרה. מיצחק יוצאים יעקב ועשיו. עשיו מסודר, הוא הולך לסעיר. ויעקב ובניו הולכים להמשיך את הבירורים במצרים. לבן, אתם יודעים מה זה הצבע הלבן? זה הצבע הזה שסופח את כל הצבעים ולא רואים בכלל צבעים. אבל יש שם את כל הצבעים כבר. לבן תופס פיקס. בדיוק. את הכוח הזה שיש ביצחק ואחרי זה ביעקב. וכמו כלכלן גאון שעושה את האקזיט הכי טוב בעולם, הוא יודע מתי להיכנס, מתי לצאת, הוא יודע הכל. כשיעקב מגיע אליו, הוא בא עכשיו לקחת את הכוח היעקבי ולשאוב את הכל אל הכוח הלבני. את הכל, את הכוח האדיר הזה, לשאוב ולהכניס את כל הכוחות שלו, את לאה ורחל ובלהה וזלפה, והכוח של יעקב יעבור דרכם. בתפיסה של לבן, כך הוא יהפוך אותנו לקוסמופוליטים. זה לטובת היהודים. זה יגדל את העולם. הוא שואב כמו במשאבה את כל הכוחות שיש ביעקב, ומבקש לעקור את הכל. ישר כוח ערן שולח לי שלעקור זה כמו לעקר. הוא בעצם מבקש לסרס, הוא מבקש לעקר אותנו מהכוח האינסופי שלנו, וליצור מציאות שבה החלק הדומיננטי, החלק הדומיננטי המהותי, יהיה החלק הלבן. והוא עושה את זה מדהים. הוא אגב מגדיר את ההגדרה הזו ברור. הבנות בנותיי והבנים בניי. והוא צודק. הוא סבא שלנו. הוא רק לא יודע שיהודים מבינים באקזיט יותר טוב ממנו. ושכשיקרא יעקב אל רחל וללאה השדה אל צונו, יגידו לו רחל ולאה בשקט, אנחנו מכירות את אבא שלנו, וכבר הכנו תרגיל. נוכריות נחשבנו לו. אנחנו מתגיירות. גר שמתגייר כקטן שנולד. הוא הסבא הביולוגי. אנחנו ננתק לחלוטין את ההשפעה הזו הלבנית מתוכנו. עכשיו צריך להבין את העומק. הפרשה הזו מתחילה בארמי עובד אבי. אתם יודעים למה? כי כל ההגדה באה לדבר עליי בגוף ראשון יחיד. מקרא ביקורים. האם אני מודע לחלק של לבן שבי היום פה? לחלק הלבני שמבקש לשאוב את הצד השני. את הצד הנצחי, המתבדל, הלאומי הזה, המסוכן הזה. בגוף ראשון יחיד, עומד האדם ומתחיל לספר בגנות ולסיים בשבח, ואומר ארמי עובד אבי. אבא שלי, סבא לבן, שהוא חלק ממני. אמרנו השבוע משפט מאוד מעניין, בלילה הזה שבו עוסקים בסבא ואבא ובן, מתחילים לספר על הסבא הלא טוב. זה לא יפה, זה מבלבל את הילדים. זה עושה בלגן. ואומרים, הוא לא סבא לא טוב. הוא סבא לא רלוונטי. הוא סבא שמבקש לקחת כוח שיש בנו ולעשות אותו דומיננטי כזה שבו נפסיק לחשוף לבית אבא בחברון. מה יש לכם לחפש שם? תגיד לי, ונניח שבאמת יעקב חתנך רוצה ללכת כי הוא מתגעגע לאבא, הוא רוצה שהילדים יכירו את הסבא השני, לא מגיע ביקור פעם ב-20 שנה? מה אתה נבהל? נוסעים לסבא יצחק בחברון, מה הבעיה? פתאום הפתיחות המצועצעת הזאת, התרבות השקרנית הזאת, פתאום נבהלת. לא, לא, לא. חברון עיר האבות. זה לא טוב. אתה תישאר פה, בבית הלבן. White House. כאן אינטליגנטים. כאן נמשיך לשאוב את כל הכוחות של אברהם, יצחק ויעקב, לרחל, לאה, שאתה כבר בכלל לא מבין שאין מזמן כבר, יעקב. אתה בכלל לא יודע שהם כבר הודיעו בלילה על זה שמזמן עברו גיור. הטמבל, אתה לא תופס שבעצם האקזיט שלך הוא מצוין, רק שהוא עובד על ריק. אבל הוא לא באמת באמת עובד על ריק, כי לכל אחד מאיתנו יש את שני הכוחות האלה, וכל אחד מאיתנו צריך להתחיל בלשון יחיד, שבעבר הנהר ישבו אבותיכם, ופעם אחת בשנה במקום להגיד אבותינו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, אנחנו אומרים בלי להתבלבל, אבותינו תרח. כמעט מעליב. כי אם אתה באמת רוצה לצאת ממצרים, אז תדרוש בפרשה הזאת, עד שתגמור את הפרשה כולה, וכל מי שיוסיף ויעריך בדרש פרשה הזו, הרי זה משובח. אתם יודעים מה זה ביקש לעקור את הכל? אתם יודעים מי זה הכל? הכל זה אברהם, יצחק ויעקב. בכל, מכל, כל. את הכל הזה הוא ביקש לעקור. איך היה אומר הרב צבי יהודה תמיד? הלבן הזה הוא היחיד בהיסטוריה, בעולם, שהצליח להכניס לתוך 5 חומשי תורה שתי מילים בארמית. יעקב קרא לאבן גל עד, והוא קרא לזה יגר סהדותה. איזה הצלחה. היחיד, אף אחד לא הצליח לעשות דבר כזה. והגן הזה הוא בעצם המבנה של ההגדה, בוא נחזור עכשיו לתחילתה. זה מתחיל בברית בין הבתרים. מתי אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו את ברית בין הבתרים? תשמעו עכשיו איזה פילפלואים. מתי הוא אמר לו את ברית בין הבתרים? כשהוא חזר ממה? ממלחמת ארבעת המלכים את החמישה. מה הוא עשה במלחמת ארבעת המלכים את החמישה? קידש את השם. החזיר את לוט. החזיר את כל הרכוש של סדום. גילה את הכוח האדיר הזה, שהוא הוציא את חניכיו, בשביל מה? רק בשביל להציל את לוט, מה פתאום? בשביל לתקן את העולם. להילחם באימפריות הגדולות, ולגלות מה הכוח. ואז, הוא בא הביתה, וכתוב שהשם רואה את אברהם במחזה, שם, ואז מתחיל ברית בין הבתרים, שימו לב, ואומר לו, אל תירא אברהם, ממה הוא צריך לירא? תשמעו, זה גבלט. בדיוק מזה הוא יראה. הוא אומר, ריבונו של עולם, אני מבין שיש לי כוח ללכת ולתקן את העולם. ומלכי צדק, מלך שלם, מוציא לחם ויין, אתם זוכרים? ומלך סדום בא לקראתו, אני מבין. אבל אני רוצה לדעת שהזרע שלי, שאותו אתה מבטיח לי עכשיו, לא ירשך זה כי אם אשר יצא ממאיך, אתם זוכרים שם? הזרע הזה שיצא ממאי, וירצה ויוכל לתקן את העולם עם הכוחות האלה, אני רוצה שתבטיח לי שהוא יהיה אינסופי. שבתוך תיקון העולם במלחמות מול ארבעת המלאכים את החמישה, הוא לא ימות עם אידיאולוגיות גדולות, וישכח את האינסוף, את הנצח. ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, תשמעו זה נורא והיום, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שואל הנציב מוולוז'ין, מי זה היא שעמדה? מי היא? אז המסבירים בדרך כלל זה, ההבטחה, ברית בין הבתרים, היא שעמדה. תשמעו את הנציב. והיא שעמדה. אומר הנציב, היא, גר יהיה זרחה, הגירות, היא שעמדה לאבותינו ולנו. שכל פעם שהיה נדמה לנו שאנחנו כבר יכולים להתבולל בתוך המצרים, באים ומזכירים לנו, אתם זרים, אתם גרים, אתם יהודים מלוכלכים, אתם יהודונים. היא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. והנציב כותב שם, זה נורא והיום, הנציב ברוסיה, כאשר איננו רואות בימינו אנו. והיא שעמדה. על זה שאל אברהם אבינו, אני מבין שאני הולך להעביר את הכוח שכל העולם מגלה ליצור צדק בעולם, להחזיר לעולם חסד וצדק שלו, זה פילי פלאות, אבל איך אני מוודא שזה יהיה כל הזמן מתוך אלוקות, שזה יהיה כל הזמן מתוך אינסופיות, מתוך קדושה, מתוך נצח ישראל. ולא מתוך אידיאולוגיה לבנית, קוסמופוליטית, אירופאית ועוד כל מיני מילים מפלסטיק. איך אני מוודא את זה? איך אני בטוח שזה יישאר? הקדוש ברוך הוא אומר לו, גר יהיה זרעך. אל תדאג, אני מתחייב לך שכשהם ישכחו את זה והלבניות תגדל וזה יקרה כל ההיסטוריה, אני מתחייב לך שאני אדאג לזה שזה יחזור למעלה מחדש. איך? דרך גר יהיה ועבדום ועינו. זה נורא והיום. ואברהם אבינו לא בוכה ואומר, ריבונו של עולם, אוי 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 אוי. אברהם אבינו מבין שזו הדרך של הבירורים שאנחנו צריכים לעבור. ובליל הסדר אנחנו יושבים עם הילדים ואומרים להם, חבר'ה, אתם יודעים למה הגענו למצרים? כדי לא לאפשר ללבן להמשיך להוביל פה. ארמי עובד אבי. ואז הציל אותו הקדוש ברוך הוא, וירד מצרימה. ויגור שם במתי מעט. וגם במצרים הם ביקשו להשתקע, אבל הקדוש ברוך הוא עשה לנו ויראו אותנו, ויענונו, ויתנו עלינו, ואז ונצעק אל השם, וישמע השם את קולנו. איך אומרים חז"ל? כל כך הרבה זמן חיכיתי לשמוע את הקול האותנטי שלכם, וישמע השם את קולנו. ויוציאנו. ואתה, הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה. אני לא באתי לספר לך סיפור על עם, באתי לספר לך סיפור עליי. ארמי עובד אבי. באתי לספר לך שבכל יהודי יחידי יש את כלל ישראל. יש אין סוף. וכל יהודי יחידי הקורבן שלו דוחה שבת. כי הפסח שהוא מביא, זה הפסח שבו הוא מצליח לצאת ממצרים במצרים, לזכור מה הוא, ומשם להושיע את העולם. והמבחן שלי הוא שאני זוכר את ראשית פרי האדמה. כל הזמן להחזיר אליך. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שאלנו, הרי כל פסקה קשורה לפסקה הקודמת? פשוט לא שמנו לב. ההגדה מתחילה לדבר על תרח. אלה גיבורי ההגדה. על נחור מול אברהם. על לבן שמבקש לחזק את הקטע הנחור. על יצחק שמביא את יעקב ועשיו. והרבה יותר קל להיות עשיו, כי עשיו קיבל את צעיר, והוא יושב שם. אנחנו יורדים למצרים ורק מתחילים את הגלויות ואת הבירורים. צא ולמד. צא ולמד זה גם צא ותראה מה עושה הלבניות. צא, תראה, תראה קצת את ההתבוללות. צא, צא, צא קצת מהקונחייה שלך. צא ולמד. מה ביקש לבן הארמי לעשות? צא. אבל צא ולמד זה הרבה יותר. צא ולמד זה צא מהקונחייה שלך, ותבין שיש לך שני כוחות. ותזכור שאתה כל הזמן נחשף לבית אביך. וכל המוסיף ומעריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח. ותבין איך אתה עושה את זה. זה כל החיים, זה כל הסיפור. זה פילי פלאות, הגדה של פסח דילגה על יוסף ועל מכירת יוסף. אתם יודעים למה? כי זה לא הנושא. הנושא הוא לא טכנית איך הגענו למצרים. הנושא הוא בשביל מה הגענו למצרים. הנושא הוא מה הייתה התוכנית, מה היה ה-Waze. כשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אבינו גר יהיה זרעך ועבדום ועינו ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. מה הייתה התוכנית? איך אמרנו השבוע באחד הלימודים? תמיד כולם מתעצבנים על זה בצדק. אנחנו שואלים מהמצרים כלי כסף וכלי זהב, שואלים, ושאלה אישה מעת שכנתה. ותמיד שואלים כולם את אותה השאלה, למה לעשות את זה בשאלה? הרי שאלה צריך להחזיר. אז על מי אתה עובד? למה לשקר? למה לא להגיד שאנחנו באנו לקחת? כי מגיע לנו. למה לשאול? ומה התשובה העמוקה? פילי פלאות. אנחנו שואלים כי אנחנו באמת הולכים להחזיר. אתם יודעים את מה אנחנו הולכים להחזיר? לא את כלי הכסף ואת כלי הזהב. אנחנו הולכים להעלות את הניצוצות מכל דבר שפגשנו. אנחנו הולכים להעלות את הכל ולהחזיר את זה בסוף למצרים, ולהחזיר אותם לבית תפילה לכל העמים, להחזיר את זה באלוקות. לא באנו למצרים בטעות. ואחריכן יצאו ברכוש גדול, כך נאמר לאברהם אבינו. והרכוש הגדול הוא לא שיצאנו עם מליינים של כסף, אלא לקחנו איתנו ואנחנו נעלה ניצוצות ונברר ונעלה את מצרים ונדע שאת כל מה שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים כדי לא להיסחף אל המקום הלבן. ולא נסחף לשם. והיא שעמדה. זה עושה סוויץ'. כל סיפור לבן וצהול מד מוגדרים ברמב״ם כדרך להאריך ולהוסיף בדרש הגנות והשבח. ושם האדם עובר את זה בחוויה האישית שלו, ושם האדם מביא את המקום שבו הוא מודע ללבן שמשחק בתוכו כל הזמן, ולכוח שיש לו להתרומם משם לאורך כל הדרך. ומי שם, רק משם, יכולה להמשיך ההגדה אחר כך בכל הפרטים של ויוציאנו ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול. כל הפרטים האלה שבעזרת השם, בעזרת השם, נמשיך וניכנס אליהם בהגדה של פסח. וכמו שאמרנו, נמשיך בהם השבוע. בסיפור ההגדה, אז אנחנו בכל ערב, בשש ורבע, נמשיך בחלק השני של ההגדה, וכמה שנספיק, בעזרת השם.